אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, אתם על רדיו סול, התוכנית כי אני חייל, המקום שלכם לטיפים ומידע לחיילים. אני עורכת דין הולי שוורץ, ואני כאן כדי לספר לכם כל מה שאתם צריכים לדעת על צהל, על כל בעיה, כל נושא שתרצו לדבר עליו. אנחנו כאן בשבילכם, אנחנו המקום בשבילכם, בין אם אתם חיילים, בין אם אתם הורים לחיילים, או שאתם עוד לא התגייסתם ואתם ממתינים לשירות ביטחון. והטלפונים שלנו 03-677-3636, או אם אתם רוצים לרשום לנו הודעות בוואטסאפ, 053-807-1213. תפנו אלינו. שבוע שעבר קיבלנו פניות ממאזינים במהלך השידור, שאלו שאלות, היו מעורבים, והיום אנחנו ננסה לשבור את השיא של פעם שעברה, שיהיו לנו עוד יותר פניות. היום אנחנו נדבר על שירות משמעותי. בצידי באולפן קובי שמואל, איתו נדבר על שנת שירות ועל מכינות קדם צבאיות, ובהמשך יעלו לשידור שני אנשים מיוחדים ומאוד מעניינים. הראשון, נתנאל רחמים, שיספר סיפור שילמד אותנו עד כמה מכינה יכולה להיות משמעותית ולשנות מסלול של אדם בחיים. והשני, צוער יובל דוכניין, שמסיים בקרוב קורס קצינים, וממנו נשמע מה מביא היום בחור צעיר לתרום שנה מזמנו לטובת הצבא, לטובת משמעות בחיים. ונתחיל. אז שמעתי בדרך לפה בתחנות הרדיו השונות שכבר מתחילות פרסומות לקראת ולנטיינס, אז גם אנחנו לא נתעלם מהוולנטיינס, ונתחיל בשיר שיציין את הוולנטיינס, שיר אהבה פשוט של איה קורם. אז אנחנו, כמו שאמרנו, עם קובי. צהריים טובים, קובי.
צהריים טובים.
אז בוא נציג אותך כמי שהיה מנהל שנת שירות בתנועת בני המושבים וסמנכ"ל כנפיים של קרמבו, ומנהל ומפיק תוכן בצעדת ירושלים. מה אתה עושה כיום?
כיום אני מסיים להיות עצמאי ומתחיל לעבוד בתנועת המושבים בתור ראש אגף, מנהל אגף, ראש אגף, מנהל חברה וקהילה.
יפה, מכובד. תודה. אז בוא נתמקד היום בשנת שירות. בוא תסביר רגע אחד בשלב הראשוני, מה ההבדל בין שנת שירות לבין מכינה קדם צבאית?
אוקיי, אז קודם כל שנת שירות ומכינה זה שתי מסגרות שונות. שנת שירות זה מסגרת שעובדת בעיקר בתנועות וארגוני נוער שמשלחות לשנות שירות, או דרך תנועות מיישבות כמו התנועה הקיבוצית. אלה בגדול שתי האפשרויות לצאת לשנת שירות. כשאתה יוצא לשנת שירות, אתה בעצם מתנדב בחברה הישראלית במגוון רחב של תחומים, מהתנדבות בתוך תנועה שלך וארגון הנוער שלך, והתנדבות בפנימיות וכפרי נוער בישראל, ועוד כל מיני.
אוקיי, זאת אומרת, שנת שירות בעצם זאת התנדבות למען הקהילה. אנחנו נדבר כאן אחר כך עם אנשים שבעצם עשו איזושהי פעילות שהיא נגיד פעילות חקלאית, פעילות למען נוער בסיכון. יש עוד אופציות שכדאי ככה להכיר?
יש המון אופציות. שנות השירות עם השנים הלכו והתפתחו. כמו שאמרתי, זה התחיל בעיקר עם תנועות וארגוני נוער, וחבר'ה שיצאו להדריך בארגונים האלה, וזה הלך והתפתח להמון המון ארגונים קטנים וגדולים, במגוון מאוד רחב, מחקלאות כמו שציינת, וחינוך לערכים של אדמה, ציונות, התיישבות, חינוך אצל פנימיות וכפרי נוער, בני נוער בסיכון, והארגונים היותר ממוסדים, שזה תנועות וארגוני נוער. לדוגמה, אם אתה חבר בתנועת הצופים, אז אתה יכול לצאת לשנת שירות בתנועת הצופים.
אוקיי.
ולהדריך חניכים בתנועת הצופים.
שזה באמת הייתה השאלה הבאה שלי, מי יכול לצאת? מי אוכלוסיית היעד? הבן שלי, לצורך העניין, תכף מסיים י"ב, הוא רלוונטי?
כן, כל מי שהוא אזרח ישראל, מה שנקרא מלשב, מסיים י"ב, רשאי לצאת לשנת שירות. יש לזה תנאים שנדבר עליהם כנראה בהמשך, שיסבירו את זה, אבל בגדול סיימת י"ב, אתה לקראת הסיום, אתה יכול למלא תוך תופס דחיית שירות, דחש בשפה יותר שאוהבים לומר, ובעצם לצאת דרך הארגון שמשלח אותך לשנת שירות.
אוקיי, עכשיו, דיברת מקודם על הקשר עם הצופים. בוא נניח שהבן שלי לא שייך לתנועת הצופים, אז הוא בכל מקרה יכול להגיש תפסים בלי קשר לתנועת הצופים, כן? כדי
ל... זה לא מדויק. בעבר היית ממלא דחש ושולח אותו, והיית כותב לאן אתה רוצה ללכת. היום זה עובד אחרת. אתה אמור להיות חלק מארגון או להתחבר אליו בשלב של י"ב.
אוקיי.
ואז בעצם כשמגישים את דחיות השירות, מי שמגיש אותם, אתה חותם, מי שמגיש זה אותו ארגון שאתה אמור לצאת דרכו.
הבנתי.
ולכן אתה צריך להיות חלק מאיזשהו ארגון שממיין אותך וגם מכיר את זה שאתה עתיד לצאת לשנת שירות אצלו.
זאת אומרת, מישהו צריך לחתום עליי, כמו שאומרים.
במרכאות, כן. אתה חותם, מישהו מגיש אותך בשם הארגון.
אוקיי.
ואם אתה חבר בתנועה וארגון נוער, או משהו שיש לו בארסנל שלו שנת שירות, אז הסיכוי שתצא הוא מאוד מאוד גבוה, כי גם יציעו לך את זה. זה גם מסלול מאוד מאוד גיוני לך. אם אתה י"ב-ניק, מה שנקרא במרכאות רגיל, הסיכוי שלך להכיר את זה הוא קודם כל נמוך, ואחרי זה גם להתקבל, ונרחיב על זה בהמשך ולאן.
אוקיי, עכשיו, אתה מדבר כל הזמן על להתקבל. מה תנאי הקבלה בעצם? מה אני צריכה להביא איתי? המלצות? מה?
כן, אז קודם כל זה מצחיק, כי אנשים רוצים להתנדב, ואומרים להם, אתה צריך להתקבל, ולעבור רעיון ותהליך מיון. תהליך מיון הוא יכול להיות רעיון של שעתיים, יכול להיות 3-4 ימים, של מיון בשטח ומה שנקרא סדנאות מיון כמו שאנחנו מכירים בגופים אזרחיים.
כמה אנשים מתמודדים על כל מקום כזה?
המון. בגדול נהוג לומר שעל כל חבר בשנת שירות יש בערך 3-4 חברים שרוצים להתקבל.
יש ביקוש.
יש ביקוש מאוד מאוד גדול.
יפה.
וזה רק הולך וגדל עם השנים.
זה אומר משהו על הנוער שלנו שאומרים שהוא ככה וככה.
הנוער, אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, הנוער של היום הוא נוער מצוין, הוא הפוך ממה שאוהבים לתייג ולקטלג אותו, הוא נוער מעורב, הוא לא פחות מהנוער שהיה, שהקים את המדינה, ואנחנו נורא מתרבקים עליו וכולי. אז כן, המון בני נוער רוצים לצאת ולהתנדב, וכמו שאנחנו מבינים, לא כולם יכולים.
כמה בסוף כן מקבלים? זאת אומרת, איזה מחזור יש כזה בכל שנה?
סדר גודל של בערך 7,000, אולי קצת יותר כבר עכשיו, חבר'ה שדוחים את הצבא בשנה ויוצאים לשנת שירות או למכינה, פחות או יותר חצי-חצי, שזה כמות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, לא ניכנס למספרים, אבל זה כמות גדולה במחזור גיוס.
בהחלט. עכשיו, בוא נדבר רגע, דיברנו על מה זה תורם לחברה, ואנחנו תכף נשמע גם מהאנשים שעשו את המסלול הזה, מה זה תרם להם. השאלה היא, כמו תמיד, איפה הכסף? מי מממן את כל ה... יופי הזה.
כן. אז במסגרת מה שנקרא, שאוהבים להכפיש את בני הנוער, אז לפעמים גם אנחנו אוהבים ככה הרטע למדינה. אז המוסד הזה שנקרא שנות שירות ומכינות, מדינת ישראל מתקצבת אותו. אני לא אגיד באופן מלא, כי תמיד התנועות והארגונים מוסיפים, אבל היא מתקצבת אותו בלא מעט משאבים. פעם אחת משרד הביטחון הוא זה שאמון על דחיית השירות, הוא מאשר כל מלשב כזה ומאשר לו לצאת לשנת שירות וגם מתקצב מכינות ושנות שירות ומשרד החינוך בעיקר מתקצב את כל הפעילות בגדול סדר גודל של 2,000 שקל בחודש זה פחות או יותר תקציב של בחור שיוצא לשנת שירות
תקציב אתה מתכוון עלות זאת אומרת זה מה שעולה להחזיק אותו שם במרכאות
זה מה שמדינה בגדול מתקצבת יש סעיפים זה נורא מורכב אבל בגדול אם ממצים את כל הסעיפים, שזה דיור ואשל ונסיעות בתחבורה ציבורית בחינם, והדרכה והכשרה ומדריכים ומנחים לקומונות וכו', זה משהו בסדר הגודל הזה. זה לא מעט משאבים שהמדינה שמה בשמחה, והיא יוצאת נזכרת כמובן מהסיפור הזה.
ברור. עכשיו, מבחינת המדינה הבנתי מה היא שמה. עכשיו אני אשאל אותך שוב בתור האמא ששולחת את הילד, השאלה אם אני עכשיו, חוץ מזה שהבן שלי עכשיו, התואר שלו מתרחק בעוד שנה, התואר האקדמי, השאלה אם אני גם צריכה לשים כסף במהלך השנה הזאת?
שאלה טובה. קודם כל, בגדול לא צריך. זאת אומרת, אם נפריד בין שנות שירות למכינה, זה קצת שונה.
אוקיי.
נתחיל בשנת שירות. כשאתה יוצא לשנת שירות, בגדול, אתה מקבל את מלוא הצרכים שלך. מנסיעות הלוך ושוב למקום שאתה פועל, דיור, אשל, שזה למזון, לקנות מזון.
בעצם קצת כמו חייל.
ודמי כיס, כן, קצת כמו חייל, מאוד מאוד דומה. וכמו שאנחנו יודעים, גם חיילים, ההורים שלהם, על אף שיעלו עכשיו את שכר החיילים, ואולי יעלו אותו עוד בהמשך, אבל תמיד צריך עוד, וזה מאוד זה משתנה, נכון. והורים, בגדול, זה מאוד מאוד תלוי בהורים. אף הורה לא צריך לתת שום כסף לילד שלו, בהנחה שהוא מבין שהילד לא יוכל בחוץ פלאפל מתי שהוא יעבור ויבוא לו, והוא לא יקנה בגדים מתי שבא לו כשהוא מטייל בקניון.
אז אתה אומר בעצם זה מכוסה מקצה לקצה, ולי כהורה אין שום עלות. זה נכון גם לשנת שירות וגם למכינה?
מכינות זה שונה. מכינות קדם צבאיות לרוב הן עולות כסף. זה מאוד משתנה ממכינה למכינה, אבל בגדול כלל אצבע באזור ה-1,000 שקלים בחודש, שההורים או הילדים משלמים למכינה, וזה על מנת לתקצב ולקלקל את החברים בתוך המכינה. החברים במכינה גם הרבה פעמים עובדים ומכניסים כסף, יש גם תרומות שמגיעות למכינה, יש תקציב שאמרתי שמגיע, אבל בניגוד לשנת שירות, למכינה אתה משלם.
אוקיי.
יש כמובן חריגים, ויש מכינות שעובדות המון עם בני נוער שמגיעים משכבות יותר סוציו-אקונומית נמוכות, וכל מכינה נהוג לשים איזשהו אחוז של מימון ולהביא חברים שלא יוכלו להגיע למכינה בלי הכסף ולסבסד אותם. בסוף זה באזור 10,000 שקל בשנה הזאת, לא לכל משפחה יש את האפשרות, ואנשים שמנהלים את המכינה, שזה אנשים מאוד מאוד רציניים, מאוד משתדלים להיות שם ולהיות בשביל בני הנוער שצריכים את זה.
אוקיי, עכשיו בוא נניח שהתחלתי את שנת השירות, ובאמצע לא מסתדר, לא מתאים, בסך הכל אנחנו מדברים על חבר'ה בני 18, רוצה להפסיק, רוצה להפסיק. כן. מה התהליך? זה אפשרי?
כן, שום בעיה. ברמה עקרונית, ברגע שאתה מחליט את זה, בדרך כלל, גם הרבה פעמים מחליטים ויש שיחות וכו', כי השנה הזו שנה מאוד מאוד אינטנסיבית. לא דיברנו על זה, אבל לצאת לשנת שירות זה מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, חבר'ה לא מטיילים כל היום, הם עובדים מאוד מאוד קשה.
אז על אחת כמה וכמה שיש רגעי משבר.
יש רגעי משבר ויש פורשים, כמו בכל מסגרת, אבל יש המון המון תמיכה.
Okay.
בשנות השירות לא, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, יש כאלה יותר מקצועיות בתחום, אבל בגדול יש לך מדריך, ואני תמיד אומר, לצאת לשנת שירות, הייתי אומר את זה המון בטניקים, עוד לפני שהדרכת ילד אחד, או עבדת בחקלאות, או לא משנה מה, רק לגור ולחיות בשנת שירות,
זה לא קל.
קשה בפני עצמו, צריך לגור בקומונה, להתחלק עם חברים, להיות רחוק מהבית, זאת אומרת, זה...
יפה, ובוא נניח שנשברתי, איך אני מפסיק?
אז בצורה פשוטה, אתה קודם כל מודיע את זה למי שאתה דרכו יוצא לשנת שירות, לארגון, ושולח טופס ביטול דחש למשרד הביטחון. הטופס מתקבל, מאשרים לך אותו, ואז מגייסים...
אתה אומר, תכל'ס זה פשוט.
כן, זה די פשוט, צריך להבין שאם לצורך העניין אני אמור להתגייס להיות חייל בשמשון, בסדר? ואני אמור להתגייס ב-24 לנובמבר, והתחלתי שנת שירות, ואני כבר בדצמבר, בינואר פורש, המחזור גיוס הבא הוא במרץ.
לא, מחזורי גיוס והאילוצים של הצבא זה כבר משהו אחר, אני שואלת מבחינת שנת השירות, מבחינת... אוקיי. עכשיו, שואלים אותנו כאן, שואל אותנו אחד המאזינים, הוא אומר, תראו, אתם מספרים כמה זה יפה וכמה זה טוב. השאלה היא, איך יודעים אמפירית, מחקרית, האם הנושא הזה באמת עוזר, תורם למדינה, או שרק המדינה שופכת כסף וההורים מדי פעם משלמים?
כן, וואו. קודם כל, ברמה הרוחבית והגדולה של העניין, בגדול אין שאלה. זאת אומרת, אתה רואה את זה בכל מקום שהחברי שנת שירות פועלים, אם זה בתי ספר, ואם זה שכונות יותר מורכבות, ואם זה פנימיות וכפרי נוער ותנועות נוער.
אתה רואה את זה, הכוונה למה?
אתה רואה את זה. אתה רואה את מה שהם עושים בפועל. כשיושב בחור בשנת שירות, בפנימיה, והוא הוא לא כוח עזר במובן הנמוך של המילה, אלא הרחב של המילה, ומלמד שיעורי בית ילד, שבלעדיו אף אחד לא ילמד אותו, אתה מבין שזו תרומה מאוד מאוד חזקה.
שאלה אם מישהו בדק את זה. לא רק תרומה לקהילה, שזה מצוין, אנחנו כאן בתוכנית שמדברת על הצבא. שאלה אם יש פה תרומה בסוף לצבא, הצבא נותן פה דחיית שירות, יש לזה משמעות.
כן, אז נפריד. אז אני כאילו, אנחנו בתוכנית של הצבא, טוב שמכינה לצבא, טוב שהזכרת לי, כי אני הולך לחברתי. אבל אני יכול להגיד חצי משפט על החברתי. חינוך מאוד קשה למדוד אותו. כמעט בלתי אפשר למדוד חינוך. אפשר למדוד ציונים. חינוך אי אפשר למדוד.
אוקיי.
הוא מאוד קשה למדוד. בהקשר הצבאי זה מאוד פשוט. בסוף יש מחקרים, גם של מכון המחקר בכנסת, וגם עוד מחקרים, שמי שיוצא לשנת שירות ומכינה, אז פעם אחת ברמה של השירות שלו, הוא שירות בדרך כלל מאוד מאוד משמעותי.
למה הכוונה? מה זה שירות משמעותי?
זה אומר שרוב החברים בשנת שירות ומכינות זה אנשים, גברים ונשים כאחד, שיוצאים לתפקידים הכי משמעותיים לצבא, מתפקידי לחימה הכי מאתגרים ומורכבים, מודיעין, משקיות חינוך, קצינות חינוך, לוחמות וכו'. מאוד מאוד חזק. אגב, המספרים מדברים על יציאה לפיקוד פי 3 ו-4 מהמקבילים שלהם, באותו שנתון שלא עברו את המסלול שנת שירות ומכינה.
שזה נתון מובהק.
זה נתון מובהק, אפשר לראות אותו, ובהחלט, וזה פועל יוצא גם של פעם אחת מי שמגיע לשנת שירות ומכינות, בוא נודע על האמת, ובדרך כלל אנשים, בני נוער עם מודעות יחסית גבוהה, זה משפיע, אבל גם השנה הזאת מאוד מאוד מעצימה אותך, אין? זאת אומרת, אתה רואה בחור שיצא לשנת שירות ולא, הם בפער אדיר ביכולות שלהם ובבגרות שלהם, וגם אני אגיד משהו שהוא כאילו צריך להכיר אותו. כשאתה מגיע ליחידה צבאית ואתה אומר שלום בשיחת היכרות למפקד שלך, הייתי עכשיו בשנת שירות בפנימייה או בתנועת נוער והדרכתי איקס ילדים, הוא מסתכל עליך אחרת. ואם הוא מסתכל עליך אחרת, אז כולם יודעים מה זה פיגמליון, כנראה שתגיע רחוק.
הבנתי. טוב, אז אנחנו נעשה כאן הפסקה ונשמע את דני בסן, ככלות הכל והתמונה, ומיד אחרי זה נדבר עם נתנאל שייתן לנו את התמונה שלו. בבקשה.
אז השיר הזה זה שיר שהרבה פעמים חברים, אנשים שיוצאים לשנת שירות, זה השיר שמתנגן ברקע.
כי?
כי השיר הזה אומר מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו.
יפה.
והחברים שיוצאים עושים המון, וזה מעין פסקול כזה שרץ עם השינשינים לאורך שנים.
שינשינים זה שנות שירות.
שירות בקיצור,
תהנו. דני בסן.
הלו.
איך נתרמה לו? נתנאל, אתה שומע אותנו?
שלום, אני שומע אותך קצת מפותן.
אוקיי. אז לאט לאט. נתנאל, אתה עכשיו שומע אותנו יותר טוב?
מעולה.
מעולה. נתנאל, קודם כל צהריים טובים, מה שלומך?
מעולה, מה שלומכם?
מצוין. נתנאל, כמו שאתה מכיר, אנחנו היום מדברים על שנת שירות. בוא תספר לנו ככה על עצמך בשתי מילים. בוא נתחיל בילדות, כמו שהכל מתחיל.
אוקיי, קודם כל אני אציג את עצמי, קוראים לי נתנאל, אני בן 25, נשוי ומאושר לאישה הכי מושלמת שקיימת היום. נולד לי ילד לפני חודש.
מזל.
ממש ככה מרגש, כן. שם שלו זה מאור, ככה העיר לנו את החיים, גם נהל אותנו היטב. ואת האמת, אם היו שואלים את המשפחה שלי, את אמא שלי, או את מישהו שמכיר אותי באמת טוב מהילדות, אם אני אגיע למקום כזה של עכשיו באה משפחה, ואחרי שירות משמעותי ושנת שירות, אני מאמין שלא היו מאמינים בכלל.
למה? בוא תספר לנו עכשיו על הילדות.
מעולה. עד גיל 10, היה לי ילדות שהיא, אני לא כל כך זוכר אותה, כן? אומרים שהיא לא כזה טובה, אבל... ילדות שאני אישית פחות זוכר בתור שלא היה חוסר בבית, זה משהו, היה תמיד...
ילדות רגילה.
כן, ילדות רגילה, ככה סבירה.
אוקיי.
אבל מגיל 10 היה פירוק במשפחה.
אוקיי.
בין האבא לאמא, למשתי המשפחות. ומשם ככה התחילו החיים המאתגרים שהיה לי.
שמה זה אומר חיים מאתגרים, אם אתה יכול להגיד במשפט?
זה פתאום התחיל להתבטא עוד בכיתה... ג' או ד' התפרצויות זעם בבית ובבית ספר, ועד שזה הגיע לרמה שזרקתי כיסא על המנהלת באחת מהשיעורים, ההפסקות, ומשם ישר העיפו אותי מהבית ספר. אמא שלי חשבה מה אפשר לעשות, ורשמה אותי לבית ספר של חינוך מיוחד, כי זה מה שהיה אפשרי.
אוקיי.
בית ספר חינוך מיוחד של 6 תלמידים, היה בנועל כל הפסקה או כל שיעור, אם זה מכות, אם זה כיסאות שעפות באוויר ככה כדרך אגב. וסיימתי עד כיתה ו', סיימתי שמה. אמא שלי החליטה שהיא נלחמת עליי, שהיא רוצה לשלוח אותי לבית ספר רגיל, שאני לא אמשיך את כל התהליך של הבית ספר החינוך מיוחד, כי זיהתה שזה לא מתאים לי באמת. ואכן עברתי לבית ספר שהוא רגיל, ספר חטיבת היובל ותיכון הראל, במבשרת ציון. וכמובן משם גם המשכתי, הייתי בחינוך מיוחד, כאילו בכיתה של חינוך מיוחד.
המשיכו האתגרים.
כן, המשיכו האתגרים.
אוקיי.
כמובן בבית זה היה מקום, המקום הכי לא נוח, שזה צריך להיות הכי נוח לילד היום רגיל, אבל זה היה מקום הכי לא נוח לי, כל הזמן עם זה ריבים, עם זה מכות, עם פרצויות זעם. ובלגן שהייתי עושה במושב שהייתי גר בו, וצרות צרות לאמא שלי בעיקר.
אוקיי, בוא נגיע ל-י"ב, הבנו שהשנים האלה היו ככה סוערות.
בדיוק.
מה קורה ב-י"ב?
בסוף י"ב, תסתכל על החיים, אני אומר כאילו...
לאן רצית
אוקיי,
להתגייס?
לאן אני פונה?
בדיוק.
לא חשבתי לא על צבא, לא על שנת שירות, בטח שלא על שנת שירות, זה בכלל לא היה במודעות במושב שלי.
אוקיי.
ואמרתי, אוקיי, מה אני רוצה, מה אני רוצה לעשות, אפילו לא שאלתי את השאלה הזאת. בא הרכז שלי, בשם ארז כהן, שאחד האנשים הכי משמעותיים היום בחיים שלי, הוא כמו אח גדול בשבילי.
אוקיי.
אומר לי, תקשיב, יש שנת שירות, מחר יש שנת שירות, מיונים אחרונים לגרעין עודד, אם אתה רוצה אני יכול לרשום אותך, וזו הזדמנות אחרונה.
בדיוק דיברנו. שאלתי
אותו קודם, מה זה, כאילו, מה זה שנת שירות?
שנת שירות.
הוא אמר לי, הכי פשוט, ברגע שהוא אמר לי, אתה הולך לעבוד עם בני נוער שם, ככה ישר קרץ לי ועידד לי בראש, אמרתי לו, אני עובד עם בני נוער, אני שמה. הגעתי באמת למיונים.
למה רצית לעבוד עם בני נוער? הכוונה לנוער
בסיכון. הרגשתי שזה המקום, שזה המקום שאני יכול להבין את בני נוער שקשה להם, את המקום שהם עברו, כמו שאני עברתי, ובעצם לצאת מזה, ולעשות איזה שינוי, שינוי, שינוי תפיסה עליי, שכאילו היה תמיד ילד בעייתי, ילד שלא יצא ממנו שום דבר בחיים, ואחד מהמשפחה פעם אחת אמר לי, אמא שלי, בוא ניקח את הילד לפנימיה וכאלה, זה... כאילו זה דברים שצרמו לי ואמרתי, אוקיי, פה יש לי את ההזדמנות לשנות, פה יש לי את ההזדמנות לעשות משהו באמת טוב.
אוקיי, בוא תספר לנו איך עברה לך שנת שירות, מה...
וואו,
מה זה נתן לך?
א', במשנה הראשונה שפגשתי את קובי, אני היחיד מהגרעין, מהשנת שירות שהוא אמר לי איפה אני הולך להיות ומתי וככה נתפסתי בעיניו כפרויקט ייחודי, אתה זוכר קובי?
כן, אבל מה אתה מסגיר סודות? אנשים שומעים.
חייב, הייתי חייב. ובקיצור, כבר התחלתי להרגיש שאוקיי, כאילו, מישהו מסתכל עליי בצורה מיוחדת, כאילו, זה לא היה כל השנים. והתחלתי את השנת שירות, התחלתי בתור ארס, בוא נגיד את זה ככה, מהשנת שירות, כולם היו כזה... יותר חנונים שיוצאים לשנת שירות ומודעים מה זה שנת שירות ובאו מתנועת נוער. באתי בלי רקע, בלי שום דבר, רק רקע וניסיון חיים, והתחלתי את זה כזה קצת על רגל שמאל, כי לא הבנתי בכלל באיזה מקום אני נמצא.
מה כן היום שאתה מסתכל על השנת שירות אחורנית, מה זה נתן לך? חוץ מזה
שהם יהיו בך. אם הגעתי למקום שאני יצרתי שיעור, מערך שיעור חברתי שעזר להתמודד, שעזר לנערים להתמודד עם חרם חברתי, מבחינתי זה היה הוואו הגדול, כאילו, איך אני בתור ילד שבכלל אין לו בגרות, אין לו שום דבר, מבחינת העתיד שלו פתאום עושה משהו כזה משמעותי.
זה העצים אותך, זה מה שאתה אומר.
מה זה?
זה העצים אותך.
העצים אותי ברמה מאוד מאוד גבוהה, חיזק לי את הביטחון, הגיע למצב שאני חוזר לבית ואני שלם ממה שאני עושה. אני מספר, יש לי מה לספר למשפחה ולהגיד להם, וואלה, עשיתי ככה וככה, דברים טובים, כי כל הזמן הייתי משמיע רק דברים רעים, דברים רעים. ופתאום לשנות את הפאזה, זה היה לי אישית, מעבר למה שזה נתן לחניכים, זה היה פשוט, פשוט מדהים, כאילו, לי אישית זה גרם לסלול את הדרך, הדרך okay. למקום של דרך שלי, שהיא טובה. מסלול טוב
לנו,
בחיים.
בוא תספר לנו לאן התגייסת אחרי
כן,
אחרי
אז זה קצת לפני סוף שנת שירות, כמובן ש... ברגע שאתה מגיע לשנת שירות, מתחילים לדבר איתך יותר על הצבא, הצבא משמעותי, אנשים שהם בוגרים ואכפת להם ממך, אז מתחילים לספר לך על הצבא בקטע שהוא חיובי וטוב, ופתאום מילד שבי"ב לא עניין אותו צבא. הגעתי למצב שוואלה, אני רוצה הכי קרבי שש, למה? כי אני רוצה לתרום הכי הרבה שש, כי אני רוצה לעשות משהו משמעותי באמת.
ולאן התגייסת?
התגייסתי לצנחנים, חטיבת הצנחנים.
אוקיי, בוא תספר קצת על השירות.
יש הבדל עצום, עצום, כמו שקובי אמר גם, בין מי שמגיע בשנת שירות למי שמגיע בלי שנת שירות.
תן לי משפט אחד, למה?
אם תראי, ברגע שחייל מגיע לקרבי ישר על הזמן הראשון שלו, חודש, חודשיים רק לוקח לו להתאקלם, להבין לו איפה הוא נמצא. כמובן יש בודדים שהם חריגים, אבל הרוב, הכלל הרוב, הם לא מבינים איפה הם נמצאים, ולוקח להם זמן להתאקלם ולהבין שהם, וואלה, הם לא חוזרים לבית עכשיו, שבועיים, שלושה בצבא, ויש מישהו שמפקד עליהם, מישהו שצריך לתת להם הוראות, ויש מחויבות לעמוד בהם, במשימות, ואתגרים שהם לא בחיי היום-יום, כי אתה בחיי היום-יום שאתה יושב בכיף על הכיף שלך, ופתאום עכשיו אתה צריך 100% לתת מעצמך. וזה הכין אותי לצבא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני באמת כל כך ממליץ למי שבאמת מתאים לזה גם, כאילו, לא הייתי אומר לכל אחד לעשות את זה, מי שמתאים לו השנת שירות ספציפית בשבילו, אם זה עבודה עם בני נוער או אם זה כל דבר אחר, שבאמת ילך לעשות את השנה הזאת, כי זה מעצים בטירוף. אני הגעתי אחראי יותר.
תספר לנו על השירות, על השירות שלך בצנחנים.
וסיימתי, עשיתי 3 שנים כמובן בצנחנים, אחרי 1.5 שנה יצאתי לקורס מפקדים. בקורס מפקדים, כאילו תוך כדי שאני הייתי בקורס, נכנסנו לקורס עזה, למלחמת צוק איתן בעזה, ואיבדתי שם גם את החבר הכי טוב שלי, זה בני הרובל, מהתנחנים, שהייתי איתו 1.5 שנה בפלוגה. כמובן שבסוף הזה אני מקדיש לו את השיר שבשבילו. וסיימתי כאילו מצטיין מפקד, מצטיין בקורס מפקדים, שזה היה כאילו, וואו, כאילו איך אתה, ילד שאמרו שלא יצא לך כלום, נגיע למטרה שאתה אשכרה יוצא מצטיין קורס, כאילו זה היה מדהים, היה לי את האפשרות לבחור לאיפה אני יכול ללכת בכלל. כאילו מי שמצטיין יכול לבחור אם הוא חוזר לטירונים, לאימון מתקדם, למסלול, או לחזור למחלקה שלו. אני חזרתי למחלקה שלי, הרגשתי מחויבות, גם אחרי המקרה האובדן שהיה לנו, הרגשתי מחויבות ככה אישית לחזור למחלקה, לחברים שלי, לאנשים שגדלתי איתם, וסיימתי את השירות אחרי 3 שנים, תור מפקד, היום אני עושה מילואים כרגיל.
יפה.
וכן, זה בקצרה.
יפה, אז נתנאל, קודם כל באמת סיפור חיים מדהים, שנותן תקווה ואופטימיות גם למי ששומע אותנו, וגם מסביר היטב מה עשתה בשבילך שנת שירות. אז תודה רבה, אנחנו נשמע את השיר אורי שקים.
תודה לכם, אני יכול להגיד כמה דברים קטנים על בנייה.
בבקשה.
יופי, בנייה, שוב, כמו שאמרתי, היה באמת החבר הכי טוב שלי, היינו 2 תימנים, זוג, שמהרגע הראשון התחברנו אחד לשני, וזה היה הכי אחים לכל דבר. וקצת לפני, תקופה לפני שהוא נהרג, היינו בריב, אני והוא, במשך מספר חודשים, היינו מביאים אחד לשני אוכל, העמדה, הכל כאילו בצורה רגילה של אח לאח, אבל לא מדברים, יש עניין של אגו. אגו מאוד מאוד גדול.
Okay.
ובנייה, אחרי איזה 2-3 חודשים, שם סוף לסיפור ואמר לי, שלח לי הודעה שאני עד היום, יש אותה גם בפייסבוק, שאני לא אשכח אותה, תקשיב, הכל משחקי אגו, לא מעניין אותי כבר, אתה אח שלי בדם, אני אוהב אותך, ואני רוצה לסיים את הסיפור הזה שנחזור לקורס שהיינו פעם, כמובן שהסכמתי והכל, אבל המסר שאני רוצה להעביר פה, זה איזה אדם גדול הוא היה שהוא ויתר על האגו כל כך הגדול שהיה לו, שגרם לי אחרי זה לשנות את זה בעצמי. אמרתי כאילו אם הוא שינה את זה בעצמו, אני גם יכול, וברוך השם, כאילו מאז אני מאוד עובד על זה, וזה יאמר לזכותו, כאילו במעט זה כמה בן אדם הזה משמעותי בחיים שלי ובחיים של הרבה אנשים אחרים.
אז אנחנו נשמע את השיר.
ואני מקדיש לו את השיר הזה באהבה רבה.
נתי,
דאגויים.
נתי.
כן, קובי.
הרגשת אותי מאוד.
בהחלט.
אני חושב שגם את אולי.
בהחלט.
תודה רבה לך על הזכות שפתחת לנו עם השנת שירות והעצמה שהצמת אותי גם שם.
אני כלום, אתה זה מה שחשוב, ואתה מלך אמיתי וכל הכבוד לך. תודה.
נתנאל, תודה. המשך יום טוב.
תודה לכם, תודה. שיהיה המון מהצלחה ולכל מי שעושה שנת שירות, פשוט...
עופו על זה.
משמעות אדירה. כן, חובה.
אורי שקיב, בנייה. יובל, אתה איתנו על הקו?
כן, אני איתך.
צהריים טובים יובל, אנחנו עם צוער יובל דוכניאן, צוער בקורס קצינים אחוד, שאמור בעוד כמה ימים לסיים את הקורס קצינים. יובל, מה שלומך?
בסדר גמור.
יפה. יובל, אנחנו כבר יודעים שגם אתה עשית שנת שירות, ואני רוצה לשאול אותך, שמענו פה קצת על שנת שירות, שמענו את נתנאל שסיפר מאיזה מקום הוא הגיע לשנת שירות. אני רוצה לשמוע ממך, אתה מסיים י"ב, למה אתה לא הולך ישר להתגייס? מה הרציונל?
אוקיי, אז אני מאוד עניין אותי כל התחום הזה, זה גם מה שמדובר אצלנו בסביבה. וחיפשתי איזשהו משהו שאני יכול לעשות מעבר, חוויה משמעותית, לפני שאני מתגייס, משהו, באיזשהו מקום לתת, אבל גם הרבה לקבל, הרבה עבודה עם אנשים טובים, עבודה עם תחומים מעניינים שקצת פחות נפגשים איתם בבית ספר.
אוקיי, ואז מה אתה מחליט, לאן אתה בעצם מחליט ללכת? כי שמענו פה מקובי בתחילת השידור שיש כל מיני אופציות, אפשר לתרום בכל מיני צורות. אז מה אתה בוחר?
נכון, אז בעצם עמדו פניי הרבה אפשרויות. אני רציתי ללכת להתעסק עם תחומים שהם קצת יותר קשורים לאדמה, לארץ, אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות, והלכתי לשומר החדש.
שמה זה השומר החדש? בוא תסביר לטובת מי שלא יודע.
אז השומר החדש זה בעצם עמותה שקמה במטרה לעזור לחקלאים להחזיק את האדמות שלהם.
אוקיי.
בעצם התוכנית שאני הלכתי אליה, שנת שירות, היא בעצם שילוב של עבודה חקלאית. קיים בבוקר עם הזריחה, עובדים כמה שעות עד הצהריים, מגיעים, אוכלים ארוחת צהריים ביחד שאנחנו מכינים, ממשיכים לאיזה 2-3 שיעורים לאזור אחר הצהריים, ובערב יורדים לשמור על הדרים של הבקר שנמצאים באזור. אני הייתי באזור לחיש, אז שמרנו על הדרים שם בכל השטח שמסביב בעצם, ויש בכל מיני מקומות בארץ, גם באזור לחיש, גם קצת יותר בצפון, לוי, גלד, רבת יוחנן, מקומות...
זאת אומרת, אנחנו מדברים על עבודה פיזית, ממש.
כן, עבודה פיזית.
לא פשוט.
לא פשוט, אבל מאוד מספק. יש משהו מאוד מיוחד בלקום, לעבוד קשה, לעבוד בעבודה פיזית עם הידיים. יש בזה הרבה דברים שהם מאוד מחברים אותך בעצם לאדמה, לאזור שאתה נמצא בו.
וזה היה, אני מניחה, חדש לך, זאת אומרת, לא בשנות הילדות, נקרא לזה עד י"ב, לא עסקת בעבודה חקלאית.
נכון, למרות שאני גר במושב, בעצם זה משהו שקצת ראיתי מסביב, אני לא בא מ...
ראית אבל לא חווית. חקלאים.
בדיוק, כן, הכרתי את זה בעיקר מהצד, ופתאום לעשות את זה, אתה מבין כמה שזה דבר שהוא קשה, אבל מאוד חשוב.
אוקיי, למה חשוב? בוא תגיד לי מה זה נתן לך? מה היה חשוב בזה?
קודם כל, העבודה הקשה מחזקת בך את ה... אתה צריך להגיד, לשאול את עצמך, למה אתה עושה את זה? למה אתה בעצם קם בבוקר עם הזריחה?
למה אתה עושה את זה?
כן, אז לאט לאט אתה בעצם, אתה מבין כמה חשוב היום. אני בתור מישהו שלמד, שוב, אמרתי לך, למדנו באזור של חקלאים. לא הרגשתי מספיק מחובר למדינה, כן יש איזשהו חיבור שהוא בעיקר בדיבורים. אבל פתאום שאתה עושה דברים, זה נותן לזה ממד אחר.
מה זה נותן לך? אמרת שזה, דיברנו פה על מה זה נותן. אז בוא תן לי ככה שני דברים שנכנסת לשנה הזאת בצורה מסוימת ויצאת אחרת. מה שני הדברים המשמעותיים ביותר שהשתנו בך לצורך העניין?
אז דבר ראשון, אתה נמצא עם פעם ראשונה בחיים בעצם, חבורה של אנשים שמאוד איכותיים מכל מיני מקומות, ואתה עובד איתם ביחד, וחווה איתם לחצים, וחווה איתם רגעים מאוד טובים, והעבודה הזאת ביחד בעצם גורם אותך להסתכל על אנשים בצורה אחרת. העבודה שלך בצוות בעצם מקבלת איזשהו ממד אחר, להתחשב באנשים אחרים, לדאוג לקבוצה, מה שנקרא.
אוקיי.
בצורה שאתה לא תמיד פוגש בבתי הספר ובמערכת החינוך.
מה, אני אשאל אותך שאלה קצת... תנסה לאתגר אותך. עכשיו יש למישהו שסיים איתך י"ב, אתה עושה שנת שירות, ואז, רק אז אתה מתחיל את השירות הצבאי, והוא כבר סיים. הוא כבר לקראת סוף השירות שלו, ואתה, לא רק שלא סיימת, אתה עוד, יש לך את השנה הזאת שאתה תרמת. אתה לא הרגשת באיזשהו שלב שאתה מבזבז את הזמן במרכאות, כשראית אנשים אחרים לידך שכבר... משיגים אותך במרכאות?
אוקיי, אז תמיד זה בעצם איזשהו אתגר, אבל יש כזה את הביטוי מרוץ החיים, אז באיזשהו מקום השנה הזאת היא באמת לכאורה להתעכב.
אוקיי.
אבל כמה שאתה נותן, אתה מקבל אתה מקבל הרבה יותר, אין מה להשוות בכלל, זה בדיעבד שאני מסתכל, והנה עכשיו כבר באמת רוב הבני גילי מהבית ספר משוחררים.
אוקיי.
אני כן חושב שעברתי תהליך שלא עוברים בכל מקום, ומעבר לזה, אני מרגיש שאני השקעתי את השנה הזאת. זאת אומרת, אני לא בזבזתי את הזמן או התעכבתי, אלא פשוט קיבלתי משהו אחר שהוא נפרד מהקו הזה שכולם תמיד מדברים עליו.
אוקיי.
וכן, זה אתגר הרבה פעמים, הדבר הזה שאתה אומרת לך, וואו, אני בצבא וחברים שלי כבר מטיילים בעולם, אבל...
אתה רואה את ההתפתחות שלך. אתה רואה את ההתפתחות שלך.
כן.
עכשיו, מעבר לשירות, אז אתה גם קיבלת החלטה שאתה יוצא לקצונה.
נכון.
בוא תספר לנו, זה קשור בעיניך? כי קובי דיבר פה על איזשהו קשר בין שירות משמעותי לשנת שירות. ההחלטה שלך לצאת לקצונה קשורה לשנת שירות, בראייה שלך?
אז קודם כל, יש את הסיבות שאתה במהלך הצבא מגבש לעצמך. אני נגיד מאוד נהנתי לעבוד עם אנשים, והחוויות שקיבלתי פה היו מאוד טובות. ואם אני מחבר את זה באמת לשנת שירות, אז האקטיביות הזאת, ברגע שאתה בעצם נכנס לאיזשהו תהליך שבו אתה אמרת כאילו משקיע את השנה הזאת בעצם, okay. מתעכב לכאורה, זה גורם לך להיות קצת יותר אקטיבי, להסתכל על דברים שהם קצת יותר גדולים ממך, קצת פחות איך אני מקדם רק את עצמי. וכשאתה מגיע לצבא, אתה באמת רואה את החשיבות של הדבר הזה, ושוב, גם החוויה של הקצונה דרך אגב, זה באיזשהו מקום, עוד לא יצא לי באמת כבר להגיע לתפקיד, אבל כן מהתפקיד הקודם שעשיתי בתורמק, אז אני כן יכול להגיד שזה, אתה מקבל בזה המון לאישיות שלך.
אוקיי. בוא תספר לנו בשתי מילים איך עבר לך הקורס, כי אתם כבר ממש בסופו.
אז הקורס באמת היה מאוד מאתגר, מאוד מעניין, העבודה עם האנשים פה באמת ברמה אחרת, גם מגוון, יש לנו, יש לי חבר בצוות שלי מתל אביב, חבר אחד דתי מכפר חסידים בצפון, ועוד חבר בדואי מזרזיר, אז באמת המגוון, האיכות של האנשים שהיא מאוד מאוד גבוהה, אתה מקבל המון פה מהאנשים, מהמקום, מהחוויה.
אתה יכול להסביר לנו קצת מה זה קורס קצינים אחוד? אתה יודע להגיד? שאלתי, מה זה קורס קצינים אחוד? אמרתי שאתה בקורס קצינים שנקרא אחוד. אתה יכול להגיד על זה מילה? מה זה?
האמת שאני לא כל כך מכיר את המושג הזה, יכול להיות שאתם פשוט קוראים לזה בשם קצת אחר.
אוקיי.
אז אני פחות יודע לענות לך על זה.
אוקיי, לאן אתה מיועד? אתה יודע כבר?
אני
עוד לא.
כן, קיבלתי את התפקיד באמת לפני מספר ימים.
אוקיי.
אני הולך לפתוח מחזור של טירונים.
וואו.
כן, ממש עוד חודש בערך כבר יגיעו החיילים.
תפקיד משמעותי, אתה הראשון שהם פוגשים.
סליחה, לא שמעתי?
אני אומרת, תפקיד מרגש, כי אתה תהיה הראשון שהם פוגשים. אתה בעצם החוויה הראשונה שלהם בצבא.
נכון. זה מאוד, זה איזשהו מקום גם מרגש וגם מאוד מאוד נראה לי מספק.
אוקיי. אז יובל, קודם כל אני רוצה ככה לסיכום לשאול אותך, אם עכשיו אני נותנת לך לדבר עם הבן שלי לצורך העניין, שהוא עכשיו ביוד ב', איך אתה מסביר לו את החשיבות של שנת השירות כמו שאתה רואה אותה? בשני משפטים.
דבר ראשון, אז דבר ראשון זה חוויה מטורפת שהוא לא יצא לו לעשות עוד פעם בחיים.
אוקיי.
ודבר שני, אתה מתחבר לאיזשהו אלמנט שלא קיבלת עד עכשיו, איזה שנות שירות שמשלבות יותר את העבודה עם האדמה או יותר עם האנשים או עם אנשים עם מוגבלויות, באמת כל שנה יש לה את האיכות שלה, וזה פשוט עולם ומלואו ששווה לקבל.
אוקיי. יובל, אז קודם כל שיהיה הרבה בהצלחה לקראת סיום הקורס וגם עם מחזור הטירונים הראשון, ואנחנו נשמע את השיר שביקשת, מה את מרגישה, של עידן עמדי. אתה רוצה להגיד מילה? למה בחרת בו?
אוהב את הזמר. מאוד אוהב את הזמר.
אתה אוהב את הזמר. בסדר גמור. אז אנחנו קודם נסכם עם קובי. קודם כל נגיד לו תודה רבה.
שמחה.
על המאמץ. ואני ארצה ככה שתיקח את הדברים ששמענו משני החבר'ה הצעירים, כל אחד מנקודת המבט שלו, ותסכם לנו את החוויה הזאת של שנת השירות, כמו שאתה רואה אותה מעיניים של מדריך. כי הם דיברו מעיניים של מודרכים, סיפרו מה זה נתן להם. אז בוא תגיד אתה, איך אתה רואה את זה.
כן, אני אתחיל קודם כל במה שאמר פה לקראת הסוף, שבסוף אתה יוצא ומתנדב, אבל לא נולד החבר בשנת שירות שתרם יותר ממה שהוא קיבל. זה פשוט לא יכול לקרות. זה לא משנה כמה תשקיע, אתה תמיד תקבל הרבה יותר.
Okay.
וזה מאוד מאוד חזק. כל מי שמסיים את השנת שירות גם מבין את זה, גם מבינים את זה מהר מאוד תוך כדי תנועה. והם סיפרו, מדהימים קודם כל, וסיפרו סיפורים מאוד מאוד יפים ומרגשים. יש כמוהם, צריך להכיר, אלפים בשנה. וזה משנה מציאות, אגב, דיברנו על זה קצת מקודם, גם בתוך הצבא וגם בחברה, כשיוצאים 3,500 בערך שינשינים, ועוד 3,500 חבר'ה שעברו מכינה, זה 7,000 איש בשנה שיוצאים לצבא ואחרי זה לאזרחות, אחרי השנה המעצבת הזאת, זו תרומה מדהימה לחברה הישראלית. מנקודת מבט של מדריך, מה שנקרא, מנהל שנת שירות, אז באמת אתה רואה מה שמדהים לראות אותם בהתחלה ובסוף. זה פשוט מטורף. הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, בסוף השנה יש קטע כזה שמגיעים החדשים, ואז אתה יושב ורואה, צוחן,
את ההבדל. כמה,
אתה מזהה את הפער בין בשנה הזאת, זה פשוט
מה קורה להם?
מטורף, כן?
אז קובי, תודה רבה. צוב ותעשו. מה את מרגישה, עידן עמדי? אנחנו מסיימים עוד תוכנית של כי אני חייל. אני הייתי עורך הדין אולי שוורץ. תצטרפו אלינו גם ביום שני הבא, בשעה 12. המשך יום מקסים.